情况。יושבים כאן מן הסתם אנשים ששמעו ולמדו את הדברים מפי סבא, מפי מורים, באוזניים, לא כמוני מתוך הספרים. לכן אני מבקש כל מי שיש לו דבר להעיר או לתקן או לומר, אז אנחנו נשמח כולנו. אני חושבתי שנלמד ביחד הלכה אחת, הלכה אחת מתוך הלכות סוכות. נתחיל. מקור מספר אחד, אומרת המשנה במסכת סוכה: העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולים לה ביום טוב, בראש האילן או על גבי גמל כשרה ואין עולים לה ביום טוב, שתיים באילן ואחת בידי אדם, או שתיים בידי אדם ואחת באילן, כשרה ואין עולים לה ביום טוב. כן, הדין הראשון, אפשר לעשות סוכה בכל מיני מקומות, ובתנאי שהסוכה תעמוד ברוח מצויה, ובתנאי שהסוכה תהיה חזקה ויהיה אפשר לשבת בה, גם בראש הגמל, גם בראש הספינה, היום בראש הטנדר או בכל מקום כזה, אין שום בעיה. הדין השני, אומרת המשנה, אם אדם עושה סוכה בראש הגמל או בראש האילן, הסוכה כשרה, אבל הוא יכול להשתמש בה רק 5 או 6 ימים מתוך 7 ימי החג. ביום טוב ובשבת לא יכול להיכנס לסוכה. למה לא יכול? אם זה בראש הגמל, כיוון שחזל גזרו עלינו גזרה שאין רוכבים על גבי בהמה בשבת וביום טוב, אם זה בראש האילן, גזרה שאין משתמשים במחובר, אין מטפסים על עצים, ומטפסים או לא נשענים על עצים, לא משתמשים, תולים דברים או מורידים דברים מן העץ, ולא רק מן העץ, אלא גם מכל מה שמחובר לעץ, גזרה שמא יעלה ויתלוש. לכן אומרת המשנה, שתיים באילן ואחת בידי אדם, או שתיים בידי אדם ואחת באילן. כלומר, אם רוב הסוכה או חלק ניכר מהסוכה הוא נסמך על האילן, אז אסור, הסוכה כשרה, אבל אסור לעלות לה ביום טוב. לעלות הכוונה להיכנס, לאו דווקא לטפס, הכוונה אסור להיכנס לסוכה ביום טוב. רק אם הסוכה יכולה לעמוד בלי האילן, רק אז מותר להיכנס לה ביום טוב. לגבי הציור המדויק, מה פירוש שתיים באילן ואחת בידי אדם, או שתיים בידי אדם ואחת באילן, בדבר הזה נחלקו המפרשים, ולחלוקה הזאת יש גם תוצאות להלכה. הראשון, רשי מפרש במסכת סוכה את המשנה, מה פירוש שתיים באילן ואחת בידי אדם, מקור מספר 2. אומר רשי כך: סמך קרקעית הסוכה רובו באילן, ועשה סביבה בראש האילן שתי מחיצות, ואחת עשה בידי אדם בארץ, ושמח קצת קרקעית הסוכה באמצע הדופן, והגביע הדופן ממנו למעלה 10. כלומר, רשי בעצם בא להתמודד עם בעיה. לשון המשנה, שתיים באילן ואחת בידי אדם, משמעות פשטות לשון המשנה, שתיים באילן, הכוונה שתי דפנות הם באילן. שתי דפנות באילן, ואחת עשה בידי אדם, על זה לכאורה אומרת המשנה שאין עולים לסוכה ביום טוב. אבל על הדבר הזה יש שאלה פשוטה: מה הבעיה שיש דפנות באילן? אם הוא לא נוגע באילן, והוא לא מטפס על האילן, והוא לא נתלה באילן, זה שהוא יושב ליד אילן, אין בזה שום בעיה גם בשבת וביום טוב. כשון הרשב"א, אומר הרשב"א, מותר לשבת בצל אילן בשבת, נכון? אנחנו יודעים שאברהם אבינו אומר למלאכים וישענו תחת העץ, ושם חזל אומרים שמדובר בפסח, שהוא מצות עפר ואוכלו. מותר ביום טוב לשבת, אבל גם בלי דברי אגדה, מותר לשבת תחת צל אילן בשבת וביום טוב. לכן רש"י מכניס פה נתון שלא כתוב במשנה, פותח את דבריו ואומר: סמך קרקעית הסוכה רובו באילן. במשנה כתוב רק שהדפנות באילן, אבל רש"י אומר: אם הדפנות באילן, אין בעיה להיכנס לסוכה כזאת ביום טוב. סוכה שמסביב זה אילנות, ומלמעלה אתה שם שכף, אין שום בעיה להיכנס לה ביום טוב. אלא מדובר שוב, קרקע הסוכה נשענת גם כן על עצים, הסוכה הגבוהה, מוגבעת, ובנוסף, הדפנות הן עשויות מענפי העץ, ואז כשאדם נכנס לסוכה, נמצא שהוא דורך על קרקעית הסוכה, הוא משתמש במחובר, הוא נשען, הוא דורך על קרקעית הסוכה שהיא נשענת על העץ, והדבר הזה, הוא עובר על איסור, מה שחזל אסרו, להשתמש במחובר בשבת ויום טוב. זו שיטת רש"י. התוספות במקום מקשים על רש"י, בגמרא במסכת שבת, קנ"ד, משמע לא כך, הגמרא מביאה את אותה משנה במסכת סוכה, ומשמע שם שבאמת כמו שהבנו בפשט הדברים, לא הקרקעית הסוכה נמצאת על האילן, אלא הדפנות עצמן. הדפנות עצמן הם האילנות. אז אם כך, אנחנו חוזרים לשאלה, אם הדפנות עצמן הם האילנות, למה אסור להיכנס לסוכה כזו ביום טוב? אני לא נוגע באילן, אני לא נתלה עליו, לא משתמש בו. אז לא עובר על הגזרה של שימוש במחובר ביום טוב. אומרים התוספות, ומשמע, במיירה, מדובר שהאילן דפנות לסוכה. לא קרקעית אלא דפנות. וקנים של סוכה, תן במקום מספר 3, קנים של סוכה נסמכים על האילן, ואם ייכנס בו ביום טוב, גזרה שמא יניח חפצו על הסכך. לכן פרשם בקונטרס. אומר התוספות, ציור אחר. הסוכה היא באמת על הקרקע, כמו סוכה רגילה. הדפנות של הסוכה זה עצים. יש עץ עם ענפים ארוכים שיורדים עד למטה, והוא משתמש בזה בתור דופן. עוד עץ לידו, עוד דופן, דופן שלישית הוא סגר לבד. מה הבעיה? הסכך מונח על הדפנות באופן רגיל, באופן טבעי. הדפנות הם עץ מחובר לקרקע. יוצא שהסכך מונח על העץ. טוב, מה הבעיה שהסכך מונח על העץ? אני לא יושב על הסכך, אני לא נוגע בסכך. מחדש או מוסיף על תוספות נתון שלא כתוב לנו בגמרא ולא כתוב במשנה, היה דרכם, כך אומרים הראשונים, היה דרכם להניח חפצים על הסכך. הסוכה אולי הייתה קטנה, לא היה מקום. כשאדם נכנס לסוכה, אז אין לו מקום להניח את כל החפצים בתוך הסוכה, הוא מניח אותם מלמעלה על הסכך או תולה אותם בסכך. אם אדם ייכנס ביום טוב, ייכנס לסוכה, לא יהיה לו מקום להניח את הלולב, הוא יניח את הלולב מלמעלה על הסכך, והסכך נשען, מונח על ענפי העץ, נמצא שהוא עובר על גזירת חכמים, אותה גזירה שאסרו להשתמש במחובר ביום טוב. הסכך הוא מחובר לעץ, ואם אתה תניח חפצים על הסכך או תתלה חפצים בסכך, נמצא שהשתמשת במחובר ביום טוב. זו שיטת התוספות. על השיטה הזאת צריך להקשות, לשאול כמה שאלות. קודם כל, השאלה הראשונה, שהדבר הזה הוא קצת מחודש, לא מצינו שזה. היה דרכם לדלות חפצים בסכך. דבר שני, כל זה בהנחה שבאמת הסכך הוא נשען על הדפנות, כלומר נשען על אלפי העץ. אבל זה לא מוכרח, כי כשאני אומר שהדפנות הם אילן, זה לא מחייב שהסכך נשען על האילן. יכול להיות שיש לי ארבעה דפנות מסביב שהם אילנות, ואת הסכך תקעתי ארבעה קונדסים, תקעתי ארבעה מזנתים בקרקע, או ארבע יתדות, לא ברזל, ארבע יתדות עץ בקרקע, ועליהם הנחתי את הסך בלי שהוא נוגע בענפי העץ, ואז אין שום בעיה להיכנס לסוכה. אז לא נכון הדין שהמשנה אמרה לכאורה שאם העצים הם מהווים דפנות לסוכה, זה בעיה. זה לא בעיה, תגיד שאם הסכך נשען על העץ זה בעיה. אבל הבעיה לא מתחילה מהעובדה שהדפנות הם עשויות מענפי העץ, הדפנות עשויות מהאילן. נקרא את לשון הרמב״ם ונראה איך מסבירים ברמב״ם. אומר הרמב״ם במקור מספר 4, העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב, כמו שתחילת המשנה, בראש האילן או על גבי הגמל כשרה ואין עולין לה ביום טוב, לפי שאסור לעלות באילן או על גבי בהמה. היו מקצת הדפנות עשויות בידי אדם ומקצתן אילנות, רואים כל שאילו נתלו האילנות היא יכולה לעמוד בדפנות שבידי אדם, עולין לה ביום טוב. כמובן, אני ממשיך לצד השני, אם רוב הדפנות הם אילנות, כלומר הסוכה לא יכולה להתקיים בלי האילנות, אז אין עולים לה ביום טוב כמו שאומרת המשנה. דבר ראשון, רואים ברור בלשון הרמב״ם שהוא לא פירש כפירוש רש"י, הסוכה לא מונחת על העץ, לא נשענת על העץ, אלא הדפנות עצמם הם האילנות, לכאורה כפירוש תוספות. אבל הרמב״ם גם לא הזכיר ולא רמז שמדובר שהסכך נשען על העץ, ולא רמז שהבעיה היא בזה שהסכך נשען על העץ. הוא כתב לפני כן שאסור לעלות באילן, אסור להשתמש באילן ביום טוב. זאת הבעיה. הבעיה לא שהסכך נשען על העץ. היו מפרשים שרצו להסביר את הרמב״ם, כמו שהסברנו לפני כן לדברי תוספות, למרות שזה לא כתוב, שאכן הבעיה היא שהסכך נשען על העץ, וממילא אם תניח חפצים על הסכך, נמצא שעברת על שימוש במחובר. סבא מורי, פה במקור מספר 5, מביא שיטה אחרת לפרש את דברי הרמב״ם. הקשינו קודם שתי קושיות, שאלנו שתי שאלות על דברי התוספות, שואל פה שאלה שלישית, שאלה בסברה. וראיתי שהקשו, אם כן, הביא גזרה לגזרה. כל עצם השימוש במחובר גזרה, ואנו נגזור שאין עולים לה שם היתלה. אני רוצה רגע מסביר את השאלה. יש לנו כלל ידוע בדברי חז"ל, יש איסורי תורה ויש איסורי דרבנן, גזרות. חכמים גזרו גזרות כדי לעשות סייג שלא נגיע לאיסורי תורה. אומרת הגמרא בהרבה מאוד מקומות, אין גוזרים גזרה לגזרה. זאת אומרת, אחרי שחכמים אסרו משהו, אתה עכשיו אל תגיע למצב שאתה חושש שגם הדבר הזה שחכמים אסרו, אולי מישהו לא בדיוק יעמוד בו, לא ב-100% ידקדק בו, אז תגזור עוד גזרה, תרחיק אותו עוד יותר מהאיסור, כדי שלא יעבור גם על האיסור הנוסף שאתה גזרת. עד כאן. אנחנו גוזרים גזרה, עושים סייג לדברי תורה. אנחנו לא עושים סייג נוסף לדברי עצמנו. זה בשביל החכמים נקרא, אין גוזרים גזרה לגזרה. מה היה לנו פה? מהתורה מותר לעלות על עצים בשבת, אין בעיה לעלות על עצים. מה אסור? אסור לקטוף קוצה, אסור לקטוף פירות, אסור לקטוף ענפים, באופן פשוט משום קוצר. חכמים אמרו, אל תעלה אפילו על עץ, לא רק אל תעלה, אל תשתמש בעץ, אל תשתמש במחובר, שמא תקטוף. בסדר? עכשיו, מה אתם אומרים לי בעלי התוספות? אל תיכנס לסוכה, שמא תניח משהו על הסכך, ונמצא שעברת על מה? לא על דברי תורה. נמצא שעברת על הגזרה לא להשתמש במחובר, שכל עיקרה שאם תשתמש במחובר שמא תבוא לקטוף. כלומר, יש לנו פה פעמיים שמא. זה נקרא גזרה לגזרה. ויש לנו כלל בדברי חכמים, אין גוזרים גזרה לגזרה, ולכן קשה פירוש התוספות. לכן ממשיך פה סברה ואומר כך, לפיכך פרשו שעצם אפשרות האכילה והשינה נעשית על ידי האילן, ובלעדי זה אסור לאכול ולישן. הווה שימוש באילן ולא הווה גזרה לגזרה. כלומר, מה הבעיה שאתה נכנס לסוכה שעיקרה שהדפנות שלה הם עשויות מייצים? הבעיה היא לא שמה תניח משהו על העץ, או שמה תניח משהו על הסכך שהסכך הוא מחובר לעץ. עצם הכניסה שלך לסוכה היא נחשבת שימוש באילן. למה? במצב רגיל הרשב"א צודק, מותר לשבת בצל אילן בשבת. כי אני יכול לשבת איפה שאני רוצה ולעשות מה שאני רוצה. זה שאני נמצא כרגע בצל האילן, אפשר לקרוא לזה, זה שימוש עקיף באילן, זה לא שימוש ישיר. אני לא משתמש באילן, אני עושה את כל חפצל, האילן נותן לי צל. שימוש עקיף, לא שימוש בגופו של האילן. לתלות משהו על האילן אסור, לטפס עליו אסור, אבל בסוכות אסור לי לאכול בשום מקום אחר בחוץ, אם זה אכילת קבע. אסור לי לישון אפילו שנת ארעי בשום מקום. כשאני נכנס לסוכה ואני עושה עכשיו את כל חפצי בסוכה הזאת, שהיא הדפנות שלה הם אילנות, אני בעצם, נכון שאני לא נוגע באילן, אבל זה שימוש ישיר בגופו של האילן. האילן מאפשר לי לאכול, האילן מאפשר לי לישון, בלעדיו לא יכולתי לאכול ולישון. לכן אומרים פה המפרשים, מובן בדברי סבא, לכן זה נקרא שימוש ישיר באילן, לא שימוש עקיף. כיוון שזה נקרא שימוש ישיר באילן, נמצא שאני נכנס לסוכה הזאת, עובר באופן ישיר על דברי חז"ל שאמרו אסור להשתמש באילן בשבת. אתה משתמש, נכון שאתה לא נוגע, אבל אתה משתמש. אתה לא יכולת לאכול אלא עם הדפנות האלה, בתוך הדפנות האלה. אתה לא יכולת לשתות אלא בתוך הדפנות האלה. אתה כאילו נכנסת לתוך האילן, אתה ממש משתמש בו, אף על פי שאתה לא נוגע בגופו. עד כאן, אז הבנו לכאורה למה זה נקרא שימוש במחובר בשבת או ביום טוב, ואסור להיכנס לסוכה כזאת בשבת או ביום טוב. אבל סבא ממשיך ושואל פה שאלה, כיוון שיש לנו עוד 5 דקות עד מנחה, אני צודק, בעשרה לחמש מנחה, כך אמרו לי.
היה איחור של 10 דקות.
אומר סבא, אין לומר כאן מצוות לאו ליהנות משמו.
חמש. אומר בחמש אפשר.
מה שתגידו, אני
בסדר.
ואין לומר כאן מצוות לאו ליהנות משמו, שאינה מצווה מופשטת כתקיעת שופר וכדומה, אלא האיש הזה אסור לטעות סעודת קבע, אסור לישון אפילו ארעי חוץ לסוכה. והנאה זו, הנאת האכילה והנאת השינה, שהתאפשרה לו רק על ידי האילן, והיה בשימוש במחובר. יש פה בעצם שאלה ותשובה. קודם כל סבא שואל שאלה. לכאורה, אמרנו שאני נכנס לסוכה ורק שם אני יכול לאכול אכילת קבע, רק שם אני יכול לישון. כיוון שכן, זה נקרא שאני משתמש באילן שימוש ישיר שהוא אסור בשבת וביום טוב? שאלה. אנחנו יודעים, יש לנו כלל, מצוות לאו ליהנות ניתנו. לשמה אני נכנס לסוכה? אני עכשיו מקיים מצווה. כשאדם מקיים מצווה, למשל, אם אדם הוא מודר הנאה משופר, כן? יש שופר, ומאיזושהי סיבה הוא אסר על עצמו ליהנות מהשופר הזה. אסר על עצמו. לא יודע מה קרה לו, מישהו הרגיז אותו, השופר הרגיז אותו, קרה משהו, והוא נדר נדר שהוא לא נהנה מהשופר. זה נקרא מודר הנאה משופר. אז אם הוא רוצה לנגן בשופר הזה, לא יכול לנגן בו, אסור. הוא נהנה, הוא משתמש בשופר שהוא אסר על עצמו להשתמש בו. אם הוא רוצה למלא בשופר מים ולשתות כי אין לו כוס, אסור לו. הוא נהנה בשופר ואסור לו לנות מהשופר. אבל אם הוא רוצה לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, מותר. זה נקרא מצוות לאו ליהנות ניתנו. אתה עושה מצווה, זה לא נקרא הנאה. עכשיו עסוק במשהו אחר, אתה לא עסוק בצרכיך. הנאה אין הכוונה כיף, כמו בשבילנו הנאה. הנאה הכוונה שימוש, אתה משתמש בדבר, אתה מרוויח ממנו. זה נקרא מצוות לאו ליהנות ניתנו. כשאני עושה מצווה, זה לא נחשב שהשתמשתי, שעברתי על איסור להשתמש באותו שופר שאסור לי להשתמש בו, כיוון שזה לא לצורכי, זה לצורך המצווה. אומר סבא, לכאורה היה אפשר גם כאן לומר, אני נכנס לסוכה לאכול, אני מקיים מצווה. אני נכנס לישון, אני מקיים מצווה. אם כך, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אל תחשיב את זה שאני משתמש במחובר, משתמש בעץ ואסור לי, כי כל מה שאני עושה כאן אני מקיים מצווה. אומר סבא, לא, צריך לחלק. מתי אני אומר מצוות לאו ליהנות ניתנו? מצוות לאו ליהנות ניתנו, אני אומר, כאשר המצווה היא מעשה מסוים שאפשר לומר כך, אין דרכי לעשות אותו. היא מעשה שאני לא עושה אותו בשביל עצמי. כל עיקר המעשה הוא מעשה שנעשה בשביל המצווה, תקיעת שופר. רובנו לא ביום יום יושבים ותוקעים בשופר בבית. יש אולי בתזמורות מאוד מסוימות בעולם, יש גם שיבו תקיעת שופר בתזמורת, אבל ביום יום זה לא המעשה שאני עושה. נטילת לולב והנחת תפילים, יש מעשה עם מצוות, כמו שסבא קורא להם פה מצווה מופשטת. זה לא מופשט, זה דבר ממשי מאוד, אני יכול למשש אותו, אבל הכוונה שהמעשה הוא לא מעשה רגיל יומיומי של החיים שלנו, אלא הוא מעשה מיוחד, מעשה מצווה. כשאני עושה מעשה כזה, גם בדבר שאסור לי ליהנות ממנו, אומרים חז"ל, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אתה עכשיו עושה מצווה, אתה לא נהנה, אתה לא משתמש לצרכיך, זה לא נקרא הנאה וזה מותר. אבל אצלנו, מה אני עושה בסוכה? אני לא יכולתי לאכול אלמלא הסוכה. אני לא יכולתי לישון אלמלא הסוכה. נמצא שהסוכה היא במובן מסוים משמשת את הצרכים שלי. כיוון שהסוכה משמשת את הצרכים שלי, כך כותב סבא, זה כן נחשב הנאה. זה כן נחשב הנאה, ולכן אסור, אני חוזר ליסוד, אסור להיכנס לה בשבת ויום טוב, כיוון שאסור ליהנות במחובר, אסור להשתמש במחובר בשבת וביום טוב. כך הוא מסביר. אבל אני חושב שצריך בתוך הדברים להוסיף עוד תוספת קטנה. אני חושב שזה גם היה כוונתו של סבא, אבל נחדד טיפה יותר, כי זה לא ברור לגמרי מלשונו. דיחו הסבא אומר, אם אני לא יכול לאכול אכילת קבע אלא בסוכה, לא יכול לישון אלא בסוכה, הסוכה מאפשרת לי, המצווה מאפשרת לי לעשות את צרכיי, אז זה כבר כן עכשיו הנאה והיא תהיה אסורה. הדבר הזה, ברשותכם, ומישהו יש לו תירוץ יותר טוב משלי אז שיגיד, אבל אני רוצה לשאול שאלה. יש במסכת יבמות בדף ק"ג, הגמרא מדברת על כל מיני סוגים של סנדלים וחליצה. כידוע, אישה שבעלה נפטר, השאיר אותה בלא זרע, צריכה להתייבם, צריכה להתחתן עם אחים, או אם לא מעוניינים בייבום, לחלוט. יש מצוות חליצה, סדר שלם בתורה כיצד חולצים. צריכה לקחת מנעל או סנדל, נהגו העם בסנדל, ולחלוט מעל רגלו של האח שמסרב לייבם, ולעשות את כל תהליך החליצה. יש הגדרות שלמות בגמרא במסכת יבמות, באיזה סנדלים מותר לחלוט, באיזה סנדלים אסור לחלוט. בין השאר אומרת הגמרא, אם אישה חלצה לבעלה, ליבמה, לא בעלה, סליחה, חלצה לו בסנדל שהוא סנדל של עבודה זרה, חיפשו סנדל, לא מצאו, הדבר היחיד שמצאו, הורידו מאיזה פסל, לא עלינו, מאיזה פסל של עבודה זרה, הורידו לו את הסנדל, והשתמשו בסנדל הזה למצוות חליצה, אומרת הגמרא, חליצתה כשרה. חליצה כשרה, אין לי בעיה. הראשונים מסבירים, יש כמה דעות, כמה הסברים, למה אין בעיה בסנדל הזה של עבודה זרה. אני רוצה לראות רק את דברי הרמב"ן, ששייכים לענייננו, זה במקום מספר 6, הרמב"ן מביא את דברי רש"י שסובר, כמו שהרמב"ן במקום סובר, שהסנדל הזה הוא איסור הנאה. הסנדל הזה הוא איסור הנאה, אסור ליהנות ממנו. לעשות פה עוד איזה חילוק, אבל אני מעדיף, אני חושב שזו שאלה טובה ואני מעדיף להשאיר אותה פתוחה. דברי חז"ל מפורשים וזה נפסק להלכה.
אחר כך יש לך עוד 5 דקות.
לא, אני אדרבה, שאלות יתקבלו בברכה. אני חושב שזו שאלה טובה, אני משאיר אותה פתוחה ברשותך, שיהיה מה לעיין גם בערב בסוכה. אני רוצה להתייחס רק למשפט אחד בדברי סבא שאמר לכאורה האדם מנוע מהנעתו. אולם אתה מדבר על מצב שזה לא מנוע או לא מנוע מהנעתו, אלא התבילה עצמה היא הענה, נכון? התבילה עצמה, כבר הרחיצה, תבילה ורחיצה זה עניין אחד, היא הענאה, ולכן זה אסור במות החמה כשזה תענוג לסבול, במות הגשמים כשזה לא תענוג לסבול אז מותר. אתה צודק, פה דיברנו על מצב שההנאה שלו לכאורה התאפשרה בזכות הסוכה. אני חוזר רגע לאותו רמב"ן. אומר הרמב"ן, אישה שחולצת ליוון בסנדל של עבודה זרה, סנדל שהוא אסור בהנאה, זה בסדר. למה? אומר רש"י, מצטט הרמב"ן את דברי רש"י, היא מקיימת מצווה, יש מצוות חליצה. מצוות לאו ליהנות ניתנו. נכון ש... היא עכשיו משתמשת בגוף הסנדל, ובאופן רגיל אסור לנו להשתמש בסנדל של עבודה זרה, אסור לשים אותו ברגל וללכת איתו, אסור לעשות איתו שום דבר כיוון שהוא איסור הנאה, אבל לקיים בו מצוות חליצה מותר כיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל שואל הרמב"ן על זה להקיפין שאלה, בשורה האחרונה של דבר הרמב"ן במקום מספר 6, ואף על גב דהכה באיה לאינסובה, אף על גב שכאן האישה היא רוצה להינשא, היא מנועה מלהינשא כל זמן שהיא זקוקה ליוון, כל זמן שהיא לא קיימה את מצוות החליצה היא לא יכולה להינשא עם אף אחד אחר, ובלא חליצה, אומר הרמב"ן, לא נשא לה, אף אחד לא יתחתן איתה בלי שתקיים מצוות חליצה. כיוון שכך לכאורה הסנדל הזה מאפשר לה עוד הנאות נוספות. נכון שבמעשה החליצה היא מקיימת מצווה, אבל בזכות המצווה הזאת מתאפשר לה להתחתן. אז לכאורה, אומר הרמב"ן, היינו צריכים לומר כאן שזה כן הנאה, כן, מה שאמרנו על הסוכה, אני חוזר לדברי סבא, שהכניסה לסוכה, כיוון שכניסה לסוכה מאפשרת לי לאכול אכילת קבע, מאפשרת לי לישון, לכן זה כן עכשיו הנאה, לכן שם ביום טוב עצרנו את זה, זה כן עכשיו הנאה. פה שואל הרמב"ן, אותו הסנדל של החליצה כיוון שהוא מאפשר לה להתחתן, אולי נגיד שזה כן עכשיו הנאה, נמצא שהיא נהנית מהסנדל של איסורי עבודה זרה. עונה הרמב"ן, כיוון זה לא מעכב בה אלא מצווה, לאו הנאה היא. קובע הרמב"ן כלל, נכון שאמרנו שמצוות לאו ליהנות ניתנו, לא רק שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אם יש דבר שאסור לך לעשות, אתה מנוע מלעשות אותו. בגלל מצווה. לא בגלל החוק, לא בגלל שלטונות, לא בגלל הבעיה האישית שלך, בגלל המצווה. המצווה מונעת אותך מלעשות אותו. ובקיום המצווה אחר כך יהיה מותר לך לעשות אותו? אז זה לא נקרא הנאה. אישה שמקיימת מצוות חליצה בסנדל שהוא אסור בהנאה, בסנדל של איסורי עבודה זרה, ואז על ידי זה נעשה מותר לה להתחתן, זה לא נחשב הנאה מהסנדל. כלומר שכל מה שעיקב זה המצווה, אז עכשיו גם מה ששחרר אותה זה המצווה, זה לא נקרא הנאה. עדיין אני אומר כאן הכלל, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אם כך, אני חוזר רגע לסוכה שדיברנו עליה. אז זו שאלה, לפי הרמב"ן הזה, כשאתה נכנס לסוכה והסוכה מאפשרת לך, לכאורה בדברי סבא, מאפשרת לך לאכול או מאפשרת לך לישון, כל מה שהיה אסור לך לאכול ולישון זה בגלל המצווה, בגלל שהתורה אמרה אל תאכל מחוץ לסוכה, אל תאכל. אז היא אמרה, והיא גם אמרה, אתה נכנס לסוכה אתה יכול לאכול. אם כך אומר הרמב"ן, זה לא נקרא הנאה. אם זה לא נקרא הנאה, הזרם קושיין לדוכתה, חזרה לשאלה הראשונה למקום, אז מותר לי, אז צריך להיות מותר להיכנס לסוכה בשבת וביום טוב, כיוון שזה לא נקרא הנאה. לכן אני חושב שהתשובה, אני חושב שזה דברים פשוטים, אני לא חושב שחידשתי פה משהו, רק לדקדק בלשון סבא, זה מה ש... בכיוון שאתה אמרת, אני חושב שאין הכוונה שהסוכה מאפשרת לנו לאכול, מאפשרת לנו לישון, כמו בחתונה, שאחרי שהיא תחלוץ, היא יתאפשר לה להתחתן. אלא המצווה בסוכה עצמה היא האכילה שלנו. האכילה היא המצווה. נכון שאין חיוב, אדם יכול לאכול כליות ואגוזים מחוץ לסוכה. אבל המצווה היא לאכול, כלומר, המצווה היא לדור בסוכה כל שבעה. המצווה היא את כל הנאותינו ותשמישנו הרגילים לעשות בסוכה. כיוון שזאת המצווה, לא שייך כאן לומר שמצוות לאו ליהנות ניתנו. כיוון שזה לא שהמצווה מאפשרת לי לעשות הנאה אחרת, אלא ההנאה שלי בסוכות היא הופכת להיות המצווה. השינה שלי בסוכה היא מצווה, השינה הרגילה שלי. התורה בעצם אמרה לי, התורה לא אמרה מצווה לאכול, מצווה. התורה אמרה, תחיה את החיים הרגילים שלך, בסוכות תשבו, תשבו כי אין תדור או מחזל. תחיה את חייך הרגילים, רק אני אומרת לך איפה? בתוך הסוכה. לא בבית, בסוכה. כיוון שכך, אז בתוך הסוכה אמנם זה הכל מצווה מצד אחד, מצד שני המצווה היא לעשות את כל התשמישים הרגילים שלי, את כל ההנאות הרגילות שלי, את כל החיים הרגילים שלי. כיוון שהמצווה בישיבה בסוכה זה כל החיים הרגילים שלי, לא שייך כאן לומר מצוות לאו ליהנות ניתנו. זה לא מעשה חיצוני שעליו אני אומר מצוות לאו ליהנות ניתנו, אלא זה עצם החיים שלי. זה ודאי יש לי כאן הנאה, ודאי אני שותף בזה. ולכן סוכה שהיא כולה הדפנות שלה הם עשויים מעצים, כניסה אליה בשבת ויום טוב תחשב הנאה ישירה מהעץ. כי אני את כל ההנאות שלי, זה לא מעשה חיצוני אני עושה מצווה, אלא את כל ההנאות שלי, את החיים שלי, אני עכשיו מתאפשר לי לעשות בתוך העץ, בזכות העץ. לכן זה נקרא שיש כאן הנאה, לכן זה נאסר. אני חושב שהדבר שהרווחנו מכל זה, באמת שנבין מה המשמעות של הישיבה בסוכה. כלומר, בסוכה, כשאנחנו חושבים בסוכה, מה שהתורה מצווה אותנו, זה לא, יש מעשים מסוימים שצריך לעשות בסוכה. יש מעשה נטילת לולב, זה מעשה מסוים. יש מעשה של הנחת תפילין. כשאני יושב בסוכה, אין מעשה מסוים שאני צריך לעשות. החיים שלי הופכים להיות מצווה. כל המעשים היומיומיים והרגילים, יש להם עכשיו משמעות של מצווה, יש להם עכשיו ערך חדש, ערך אלוקי, ערך שהקדוש ברוך הוא מעוניין בכל מה שאני עושה, שאני עושה את זה בתוך הסוכה. כל שנים רבות ומעולים טובים.
ברכות לרב עוז על דבריו המחכימים. יש להניח בוודאות כי עוד נזכה בעתיד לשמוע תורה מפיו, חידושים והבהרות אותם ינק במשכן זה מפי מורנו ורבנו מורי. עכשיו אנחנו ניגשים לתפילת מנחה.